רשת בית, יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
ארבע וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום שלישי, העורך רונן פולק, אורנה ברוכמן בהפקה, טכנה השידור שלנו הוא אילן אזולאי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן בית. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, שלושה ימים לסגר ועדיין לא פורסמו התקנות בנוגע להגבלות התנועה ושל הפעילות במשק בימי הסגר. בצהריים פרסם משרד הבריאות את ההנחיות המעודכנות, אבל אלו עדיין כפופות לאישור הממשלה. כרגע הנושאים המרכזיים שנמצאים במחלוקת אלו הפעילות של החינוך לגיל הרך, טייק אווי ממסעדות ופתיחת חדרי האירוח. גם לגבי בתי המלון באילת עוד מתנהל דיון, הכרעה כנראה רק בשעות הקרובות. הנה דברים שהוא אומר לצבע הכסף, שר התיירות אסף זמיר.
אני חושב שבתוך הסגר הנושם הזה שיש בו הקלות, אי אפשר שלא לייצר מתווה שמאפשר פעילות של צימרים, תיירות ואירוח כפריים, שאין בהם הדבקה בשום צורה, שהחודש הזה הוא החודש החשוב ביותר בשנה עבורם, ושעשרות אלפי ישראלים מחכים לנפוש ולהשתחרר קצת במקומות שאין ספק שאינם מקורות להדבקה. לכן אני עומד על הדבר הזה וממשיך להיאבק על מנת לשכנע את קבינט הקורונה לאשר אותו.
עוד מעט אנחנו נרחיב כמובן בנושא הזה, אמנם יש עוד המון זמן, כן? שלושה ימים מלאים עד הסגר, ובכל זאת אנשים רוצים להיערך לזה, לא? כן. דוח שירות התעסוקה, מספר הנרשמים כדורשי עבודה באוגוסט יותר מכפול ממספר החוזרים לעבודה, וזה עוד לפני שנכנס הסגר לתוקפו. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל שירות התעסוקה על התחזיות הלא ממש אופטימיות שלו בנוגע למשבר בענף התעסוקה. עכשיו לגרעון הממשלתי שעמד בשנה שעברה ערב הקורונה, עוד לפני, על 3.7% מהתוצר, אלא שבינתיים באה קורונה והגרעון כבר טיפס לי יותר מ8%. שלום שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו.
שלום יאיר.
כן, הנתונים האלה מלמדים שהיינו בבעיה כבר קודם.
היינו לגמרי בבעיה כבר קודם, בוא ניתן קרדיט, זה היה בקדנציה של שר האוצר משה כחלון, בקדנציה שלו, הגירעון התנפח לרמות שהיו הרבה יותר ממה שבמקור בכלל משרד האוצר תכנן. בשלב הזה, כשאנחנו מדברים, זה קצת היסטוריה רחוקה, כי אנחנו כבר בגירעון של יותר מ8%, כמו שאמרת, אבל בכל זאת חשוב להזכיר את הנתון הזה, שמתפרסם היום בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל, שהוא מאוד 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 יקשה על הממשלה כעת להתמודד עם המשבר, וגם בעתיד, הדבר הזה לא הולך להיעלם בקרוב. מה שאומר שאנחנו צריכים לזוות הרבה יותר כסף ממה שהיינו צריכים לזוות, לו היינו נכנסים למשבר הזה תחת שר אוצר אחראי, לצערי זה לא המצב. מתחילת המשבר, ממשלת ישראל לבטה, תחזיק חזק, 100 מיליארד שקלים, בשביל לממן את מה שקורה פה, ואנחנו ממשיכים לזוות. בסופו של דבר, אתה יודע מאיפה כל הכסף הזה יגיע, הוא יגיע מכספי המיסים שלנו בעשרות השנים הקרובות. אז כן.
שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, הוא מגיש משחקי הכיס, תודה רבה.
תודה, יאיר.
עכשיו לוושינגטון לקראת טקס החתימה על הסכם השלום עם האמירויות, זה יקרה על מדשאות הבית הלבן. שלום נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, שלום.
שלום יאיר.
כן, מה הלוז?
כל האירוע יתחיל כאן בסביבות 10:30 שעוננו, כלומר 5:30 שעונכם. תחילה יגיע שר החוץ הבחרייני, ייפגש לפגישה בילטרלית קצרה עם הנשיא טראמפ, אחר כך שר החוץ של איחוד האמירויות, גם הוא לפגישה בילטרלית קצרה. לקראת השעה 6:15 שעונכם יגיע לכאן ראש הממשלה נתניהו, גם הוא יקבל פגישה עם הנשיא טראמפ, שמתוכנת להיות טיפה יותר ארוכה וקצת יותר חגיגית, בכל זאת הוא בדרג של ראש ממשלה. ואז בשעה 7 לפי שעונכם יצאו הארבעה אל המדשאה הדרומית, האזור החגיגי שבצד הדרומי של הבית הלבן, שם כבר יש במה מוכנה, הם יצאו לשם, יישאו נאומים ויחתמו על ההסכמים. אנחנו מדברים כאן על כמה הסכמים, קודם כל הסכם כללי, מה שהם מכנים הסכם אברהם, שעליו יחתמו גם ארצות הברית, גם ישראל, גם איחוד האמירויות וגם בחריין, הסכם שיתווה את העקרונות, וסביר שיכלול גם התייחסות לנושא הפלסטיני, תוכן ההסכמים האלה עדיין לא נמסר, ובמקביל יחתמו ההסכמים הדו-צדדיים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, שזה יהיה הסכם שלום מלא ומפורט וארוך, כך נאמר לנו, והסכם עם בחריין שיהיה הצהרת כוונות לשלום הרבה יותר קצר. האמריקנים אומרים בגלל קוצר הזמן לא הספקנו להכין הסכם ארוך יותר, יהיו כמובן נאומים, קהל של כ-700 מוזמנים שיגיע לכאן, כל הטקס הזה אמור לקחת בערך שעה.
ואנחנו נעביר אותו כמובן בשידור חי גם בכאן 11. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה.
תודה יאיר.
ועוד בצבע הכסף בהמשך, מדד השירות של חברות הביטוח, מהו אחוז התביעות שמשלמות החברות, כמה ימים זה לוקח לחברות האלה, ומי החברה המצטיינת במדד צביעות הרצון של הלקוחות. יש דירוג כזה, עוד מעט נהיה כאן עם כל הפרטים של הדוח המלא, והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז ועדת השרים המיוחדת צפויה להכריע בשעות הקרובות בסוגיות שעדיין נותרו פתוחות במחלוקת לקראת הסגר ביום שישי. בין היתר, ההתלבטות היא בעניין בתי המלון, הצימרים כן או לא, וגם האיסוף ממסעדות הטייקווי, וגם לגבי החינוך לגיל הרך, האם יפעל או לא יפעל. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. דקלה אהרון שפרן?
כן יאיר, אנחנו כן. מדברים על ההנחיות לגבי הסגר בחגים, מה שידוע
כן. אנחנו ננסה להיטיב את הקשר עם דקלה אהרון שפרן, כתבתנו על הנברי. כן, דקלה, אנחנו מיד, את יודעת מה, נעלה אותך על קו הטלפון, נראה לי יהיה הכי פשוט, ונתעדכן באמצעותך, דקלה, על ועדת השרים המיוחדת, שצפויה להכריע בשעות הקרובות, לגבי מה שעדיין לא הוכרע לגביו לקראת הסגר. שיחל כן ביום שישי. דקלה אהרון שפרן, שלום, שוב, כן.
שלום. תראה, אנחנו מסתכלים על המסמך העדכני של משרד הבריאות לגבי ההנחיות כן. לסגר בחגים. קודם כל, מה מותר מעבר ל-500 מטרים? אנחנו מדברים על הגעה וחזרה של עובד למקום עבודה שהוא יכול לעבוד בו על פי כל דין ולחזור. להצטייד כמובן באוכל, בתרופות, במוצרים חיוניים. לקבל טיפול רפואי, גם טיפול פסיכולוגי ורפואה משלימה. השתתפות בהפגנה, שזה סעיף שיש צוות שאמור עוד לומר את דברו בעניין, הליך משפטי, הגעה למשכן הכנסת, השתתפות בלוויה, העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד, וגם טיפול חיוני בבעלי חיים. יש עוד כאלה וכאלה סעיפים, אבל בגדול אלה הסעיפים העיקריים, וכמו שציינת, יש עדיין סעיפים שאינם ברורים, עדיין לא ברור לחלוטין מה יקרה עם הטייקאווי, מה יקרה עם המסגרות החינוכיות, מה יקרה עם שווקים. אנחנו שמענו היום על כך ששוק מחנה יהודה קיבל אישור לפעול במתכונת כזו או אחרת, ועד הסוחרים בשוק היה פעיל מול הפרויקטור, גם ראש העיר.
מדובר רק על שוק מחנה יהודה או על שווקים אחרים בכלל?
אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה לגבי כל השווקים, עדיין יש ביטול בעניין הזה.
מה מבדיל אותו לעומת מקומות
לכאורה, לכאורה באמת לא אמורות להיות, אין הבדל, כלומר לא אמורות להיות מגבלות שמשתנות בין שוק לשוק. תראה, גם האמת היא שמבחינה הזאת באים הסוחרים ואומרים, תראה, אם אתה מאשר לאנשים ללכת לעשות קניות בסופר, שזה מקום סגור, כן. למה הם לא יכולים לבוא ולקנות מצרכי מזון במקום שהוא פתוח? כן. נציין גם את חופי הים, כרגע נכון לעכשיו, יאיר, אתה תוכל לעשות ג'וגינג ליד הים, אבל אתה לא תוכל לצלול פנימה אם תרצה להצטנן קצת מהחום. יש כל מיני לקונות כאלה ואחרות שבאמת נראות מאוד מוזרות, אבל כרגע הן לא מאושרות. מצפים שהדבר הזה, כלומר, נאמר שהדבר הזה אולי יתבהר עד הערב. בוא נגיד שמרבית הסיכויים שזה לא יקרה, אנחנו מאוד מקווים שמחר הדברים יתבהרו יותר, ונזכיר שביום שישי המגבלות כבר אמורות להיכנס לתוקף.
דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, אנחנו כמובן נשוב ונתעדכן באמצעותך, אם זה יקרה במהלך השעה הקרובה, ואם לא, אז אחר כך כמובן.
בהחלט, תודה.
תודה רבה. בין היתר, אנחנו עוד לא יודעים, כפי שציינו, מה יקרה עם המלונות והצימרים. עוד מעט אנחנו נתעדכן בעניין הזה. נגיד, אתם יודעים מה? בואו נדבר על זה כבר עכשיו. שלום, מאור אסרף, מראשי איגוד הצימרים.
צהריים טובים.
מאז שאפשרו לכם לפעול, איך הלך לכם? צלחתם את הקיץ הזה, תגיד?
צלחנו אותו מעולה. היה תענוג, היה כיף. היה לנו פסח שפספסנו אותו. אבל ככה התחלנו להתקדם, ואפילו הצלחנו כמעט ולכסות על הנזק שהיה לנו בפסח.
אוי, זה אלה חודשות מעניינות וטובות. והנה עכשיו, לקראת יום שישי, אם יסגרו אתכם, מה המשמעות?
המשמעות היא שיש לנו חודש שהוא בדיוק הסיום של העונה שלנו. הרי אנחנו לא עובדים 365 יום בשנה. יש לנו משהו, כל צימר בווילה ממוצעת עובדים בסביבות 100 לילות בשנה, שזה עיקר העבודה שלהם. ובדיוק החודש האחרון הזה, זה מה שסוגר לנו את השנה אחרי שחיפשנו את הפסח, וכמובן לא פיקסו אותנו. אז יש לנו איזה בעבור כל מתחמי הצימרים והווילות משמעות מאוד גדולה. סוכות, ראש השנה, זה תאריך סוף הקיץ.
תגיד, עם יד על הלב כמובן, כן? האם אתם יודעים מהחקירות האפידמיולוגיות שנערכו, מהו היקף ההדבקות שהיו בענף הזה שלכם?
מטורף, מטורף. פשוט אפס.
אפס?
הצלחנו להגיע לאפס הדבקות.
ואתה אומר את זה בכזה ביטחון, ומעניין אותי מאיפה אתה שואב את זה. אנחנו מדברים היום, כן, אנחנו מדברים כבר על אלפי נדבקים ביום. אף אחד מהם לא נדבק במהלך שהות שלו בצימר? זה נשמע
יש
קצת?
לי שאלה, כן. יש לי שאלה. בוא נחשוב איך אפשר להידבק. מגיעה משפחה אורגנית, מגיעה לא. ליישוב ירוק, כן. מקבלים צימר לבד, הם לבד בבריכה, הם לבד בתוך הצימר.
רגע, צימרים שהם בעצם מתחם של כמה משפחות, הרי גם הם יכלו לפעול.
לא מערבבים, במשך כל התקופה לא הרבבנו לא צימרים ולא וילות, לא הרבבנו משפחות שהן לא אורגניות. אחד, כי גם אנחנו פחדנו, כי ברגע שחלילה, היה נכנס לנו אורח אחד, היה מדביק מישהו אחר, המתחם כן. היה נסגר לנו, אז אנחנו חששנו בעצמנו.
רגע, אוקיי, כשאתה אומר אפס הדבקות, זה מידע שאתה שואב אותו ממשרד הבריאות? כלומר, כאיגוד הצימרים, יש לכם איזשהו צינור לשם כדי להבין ולדעת שזו אכן התמונה?
אנחנו לא צריכים שום צינור, כי אם היה איכון לאחד הטלפונים, כן. אז המתחם היה נסגר, אף מתחם לא נסגר. אם היה איכון לאחד...
ולא היה.
לא היה, אנחנו ראשי האיגוד, כל בעלי הצימרים והווילות.
טוב, תשמע, עם נתונים כאלה, אז יש לכם סיכוי טוב שישאירו אתכם בפנים, כלומר, שלא יסגרו אתכם, אבל אתה יודע מה, בוא נתעדכן. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, שלום.
שלום, שלום יאיר.
יש לך איזושהי בשורה?
לא, אין עדיין בשורה רשמית, הייתי אומר כך, קודם כל צריך לזכור ששר התיירות, אסף זמיר, לפני משהו כמו שעתיים, הוציא ממש קריאה לממשלה עצמה, הוא גם חבר כמובן לממשלה, אבל באמת כן. להחריג את הצימרים ואותם טעמים שדיברתם עליהם עכשיו. כלומר, אנחנו מדברים כאן באמת על יחידות שהן בדרך כלל פרטניות, ספורדיות, הרבה אנשים, מעט אנשים, וגם כמובן שנמצאים בחוץ, בעיקר באוויר הפתוח. אנחנו לא רואים את זה, למשל, בבתי מלון, שבהם יש מערכות קירור מרכזיות, חדרי אוכל גדולים. אין עדיין החלטה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו רואים, ראינו את זה גם אתמול, מי שראה בחדשות הערב, העניין הוא שבעצם נלקחה כאן, כמעט הייתי אומר יאיר, החלטה גורפת לעשות סוג של שאט דאון לכל תחום תיירות הפנים, אנחנו רואים את זה גם בבתי המלון, אנחנו רואים מה קורה באילת, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני כן שומע דיבורים על כך שייתכן שיחריגו בסופו של דבר את הצימרים, כמובן עם שמירת מרחק, עם כל מה שקשור גם למרחקים יחסית קרובים מהצימרים עצמם בהנחה וזה יהיה אותם.
תגיד, שרון, מאור אסרף, כן, שהוא מראשי איגוד הצימרים, אומר אפס הדבקות בענף שלנו. זה משהו שמשרד הבריאות היה חותם על האמירה הזאת? כי אם זה המצב, אז באמת אין סיבה לסגור.
תראה, כל תחום המלונאות והתיירות, כשמסתכלים על הנתונים, הנתונים הם נמוכים מאוד. כלומר, כשאתה מסתכל כמה אנשים, עזוב רגע צימרים, נדבקו יאיר בבתי מלון, אנחנו מדברים על, באמת על משהו כמו אחוז נקודה משהו. כלומר, אלה מספרים נמוכים הרבה יותר, למשל, מהתחבורה הציבורית, כן? שאותה אנחנו לא משביטים.
אז למה יש התלבטות בכלל? כלומר, אם אנחנו מדברים באמת על אחוזים בודדים ואולי אפילו מתחת לזה, אז למה קיימת התלבטות האם לסגור את הענף הזה, אם הוא לא ענף מדבק?
אז אני אגיד, אני חושב שההתלבטות קיימת בעיקר, ואולי גם מהסיבה הזאת, בסופו של יום יאיר יחריגו את הצימרים, מעניין ההתקהלות וההתגודדות. תראה, כשאתה מדבר...
אבל יש לי שאלה, איזה התקהלות יש בצימרים
ווילות? לכן אמרתי שייתכן שאת הצימרים יחריגו, אבל כשמדברים רגע על בתי מלון,
רגע, מעזוב את הייתכן.
רגע, מאור, מאור, תן לשאול לסיים.
לא משנה כמה אנשים בבית מלון בסופו של דבר יהיו ממושמעים, אתה יודע, בסוף יש חדר אוכל, ולא משנה כמה שעות ננסה למתוח אותו, בסוף עשרות אנשים יהיו ביחד. נסתכל רגע על אילת. אילת, שכרגע נמצאת בבעיה מאוד מאוד רצינית, החשש הוא בבתי המלון, בעיקר מהעובדה שבסוף אנשים גם יוצאים מהבית מלון, והולכים לטיילת, ועומדים שם, ולפעמים עומדים שם בתור, ולפעמים מתגודדים, ואומרים לי אנשים באילת שעד לפני שבוע ראו שם מספרים גדולים מאוד. לכן כרגע, ברגע שהבתי מלון פועלים, לא משנה כמה אתה ואני נהיה ממושמעים, כנראה יהיו גם כאלה שיהיו הרבה כן. פחות, והחשש כאן הוא בסופו של דבר מדרון חלקלק, אין מה לעשות.
Okay. אני יכול לשאול שאלה?
כן, שאלה, וגם לי יש שאלה, ואנחנו זמננו טעם, אז קצר, שאלה, כן.
כל מה שהוא דיבר כרגע זה לא קשור אלינו, אני רוצה להבין מה זה קשור אלינו.
לא, לא, הוא לא אמר שזה קשור, ולהפך הוא חזר והדגיש, שרון עידן כתבנו עניין את הירות, שככל הנראה, או נאמר, נגדיר זאת כך, יש סיכוי לא מבוטל שיחריגו אתכם, ואתם לא תיסגרו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתם עומדים להפגין, נכון? אתם לקראת הפגנה.
אנחנו בדיוק, אני כרגע בדרך להפגנה, אנחנו נמצאים בצומת קרבי ואנחנו מפגינים, נכון.
אוקיי, מאור אסרף, מראשי איגוד הצימרים, אנחנו נמתין בסבלנות עד אשר הממשלה תכריע מה בנוגע לענף הצימרים, גם ענף בתי המלון מעניין כשלעצמו. שרון עידן, כתבנו, תודה רבה על העדכונים האלה בינתיים. טוב, רגע לפני הסגר השני, שאפשר להעריך די בביטחון שהוא לא יעשה טוב לשוק העבודה, אנחנו רוצים לדבר על שוק התעסוקה נכון להיום. שלום רמי גרו, מנכ"ל שירות התעסוקה, שלום לך.
שלום
אבא. דוח תחת השם דופק שוק העבודה שאתם מפרסמים היום, לא הפתעה גדולה, אנחנו רחוקים מהתייצבות עדיין. מה זה אומר? על פי הנתונים שלכם, כמה מחוסרי עבודה, על כמה מחוסרי עבודה אנחנו מדברים היום?
כן, אנחנו רואים שהקיץ החל מצוין, ראינו כן. את חודש מאי ויוני על חזרה בהיקפים גדולים מאוד של קרוב ל-400 אלף דורשי עבודה שחזרו למעגל עבודה בחודש מאי ויוני.
כן.
ונרשמו אמנם כאלה שיצאו ממעגל עבודה בהיקפים קטנים יחסית, 70 אלף בחודשיים, אנחנו רואים שיולי-אוגוסט היה מהפך. ואנחנו בהחלט יותר יצאו ממעגל העבודה, ומהבחינה הזאת אנחנו רואים שעדיין המשבר כאן, גם הבריאותי וגם הכלכלי.
על כמה מובטלים אנחנו מדברים על פי הנתונים שלכם?
עוד, כן, וכל זה עוד לפני הגל הנוסף.
תכף נדבר על הגל הנוסף, כן. כן מהו המספר
אני
שיוצא מכם?
אני חייב לומר שאנחנו קצת מעל 700 אלף דורשי עבודה שרשומים אצלנו, ויש הבדלים, כי דנו בזה גם בתקשורת, בהרבה מאוד בהרחבה בחודש האחרון.
נכון.
אנחנו הרשומים אצלנו הרבה יותר ממה שהלמ"ס מדבר, ומה שביטוח.
כן, הלמ"ס מדבר על 480 אלף. נכון. זה כל פעם מבלבל מחדש, כן.
למעשה, כי אצלנו מגיע גם כאלה שאינם זכאים, גם כאלה שהם דורשי עבודה שהיו מפוטרים עוד מהגל הקודם, עוד לפני תחילת הקורונה, יש לנו כ-100 אלף. זאת אומרת, אם אנחנו גם את המפוטרים האלה, גם את המפוטרים במחוסרי עבודה בעומק אבטלה, משהו תובעי ההבטחת הכנסה, כל זה, לכן אנחנו מגיעים מעל
כ-700 אלף. תגיד, רמי, יש גם את העניין העונתי, נכון? כלומר, זו התופעה המוכרת של פיתורי קיץ, וזה לא קשור לקורונה. אנשים שנפלטים ממעגל העבודה, כמו חלק מעובדי ההוראה, למשל, שאין להם את הקביעות במערכת החינוך, אז זה לאו דווקא יכול להצביע על איזושהי החרפה בגלל משבר קורונה, אלא יש פה משהו שצריך לנקות אותו כשאנחנו מדברים על חוסרי עבודה.
זה בהחלט נכון מה שאתה אומר. בשנה שעברה, אגב, זה היה אחת השנים שבהם ראינו היקף מאוד גדול ביוני-יולי, מפוטרי קיץ, קצת מעל 20 אלף. אני חושב שזה נכנס פנימה, ואני לא בטוח, אנחנו לא יודעים בוודאות לומר כמה מהם זה מפוטרי קיץ, אבל כנראה שיש, כן? כי החודש נרשמו מעל 50 אלף דורשי עבודה חדשים. אני מעריך שחלק מהם הם גם בתוך מפוטרי הקיץ, גם ביולי וגם באוגוסט, חלק מהם זה מפוטרי הקיץ. אבל אנחנו רואים שזה לא רק מפוטרי הקיץ, אנחנו רואים שאנחנו עדיין בתוך המשבר, הגל החדש של הנדבקים, הנשאים, משפיעים כמובן על על היקף המובטלים.
תגיד, אנשים שחוזרים לעבודה ולא מדווחים לשירות התעסוקה שהם חזרו, למה זה עלול לגרום מעבר לעניין שלא יספרו אותם כמי שחזר לעבודה? עד כמה התופעה הזאת בכלל רחבה?
ישנה, אנחנו צמצמנו אותה משמעותית, כי א', אנחנו התחלנו ליצור קשר רציף עם דורשי עבודה, עם חלק גדול מאוד מדורשי עבודה, ואנחנו מיישמים כרגע תהליך, שאני מקווה שבקרוב מאוד יהיה חובה על ידי זה, שאנחנו נבצע קשר רציף עם דורשי עבודה דיגיטלי מדי חודש בחודשו, ויהיו לנו נתונים יותר מדויקים. יחד עם זאת, יחד עם הטיוב שעשינו, יש את נושא של יישום חוק עידוד תעסוקה שאנחנו מנהלים אותו, וזה, כל זה ביחד בהחלט תייב את הנתונים שלנו, והם בהחלט יותר מדויקים. עדיין יש לנו פער קטן שאנחנו נקווה להשלים אותו בשבועות הקרובים. מבחינת האי דיווח, אז כמובן שזה
יכול להיות מצב
לעובדים,
רגע, רק כדי להבין רמי, יכול להיות מצב שבן אדם לא מדווח שהוא חזר לעבודה, ואז הוא גם מקבל שכר וגם מקבל את דמי האבטלה שהוא זכאי להם?
אז בדיוק זה מה שרציתי לומר, שהוא מייצר במשך חודש אחד, יש סכנה שהוא מייצר לעצמו חוב בביטוח הלאומי, כי ביטוח לאומי באותו חודש הוא עלול לשלם והוא אכן שילם לחלק מהם, אבל אז חודש אחרי זה הם בהחלט עולים על זה, ומייצרים חוב, ואותו עובד דורש עבודה, חייב להחזיר את הכסף.
לא כדאי להתעסק עם הדבר.
אנחנו מאוד מבקשים מכולם. בקרוב, אני מקווה שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת, לדעתי, תוך בחודש הקרוב אנחנו נתחיל לפתור את העניין, אבל אנחנו בגלל זה פונים כל הזמן, ומבקשים מכולם בפעולה מאוד פשוטה, זה דקה, שתיים.
איך עושים את זה?
נכנסים לאתר ומדווחים.
נכנסים לאתר שירות התעסוקה.
אני רוצה עוד מילה, אם אפשר.
רגע, רק כדי שנבין איך עושים את זה, כי יכול להיות שאנשים בתום לב פשוט לא מדווחים. נכנסים לאתר שירות התעסוקה, ו...
יש שם אייקון מיוחד שאומרים, חזרת לעבודה, אנא דווח, אתה נכנס פנימה, הדיווח הוא קל מאוד, פשוט מאוד, מסמארטפון, ממחשב, מכל מכשיר אפשר לעשות את זה, מאוד פשוט, אין סיבה שלא, וזה לא לוקח יותר מדקה.
מצוין. אוקיי. כן, מה רצית עוד להוסיף?
לקראת הגל הנוסף, אני עדיין מקווה מאוד, עדיין אנחנו לא יודעים על הסגר, מה היקפו של הסגר, אני עדיין דנים בזה, אבל אני מאוד מקווה שמעסיקים לא ימהרו, בעיקר עכשיו, בעוד יומיים, ראש השנה, יש לנו את יום כיפור ואת החגים בכלל בסוכות. אני מאוד מקווה שהמעסיקים לא ימהרו להוציא לחלט או לפטר עובדים לפני החג, לפני ראש השנה או במהלך, ואני מאוד מאוד מקווה
שזה לא יקרה.
הזה, הסגר הזה נעבור אותו בגל נוסף שהוא יהיה הרבה יותר מתון ממה שדיברו לאחרונה מבנת היקפו של הגל הנוסף.
כן, זה יצא טוב מקווה. מהבחינה הזאת שזה תקופת חגים, כי אין הרבה ימי עבודה, וזה יכול קצת כמובן להקל.
אני מאוד מקווה.
למה לדעתך הממשלה לא קיבלה את המודל הגרמני, שבעצם קובע, אל תפטרו, אל תשלחו לחופשה ללא תשלום, אנחנו נעביר דמי האבטלה אליכם המעסיקים, תשאירו את העסקים שלכם בחיים, גם אם הם לא ממש פעילים, ותעבירו לעובדים שלכם את המשכורות באמצעותנו. כלומר, המעסיקים ישלמו לעובדים שלהם את השכר, בין היתר גם באמצעות דמי האבטלה שהועברו אליהם ישירות. עשו את זה בכמה מדינות באירופה, כמובן בגרמניה, וזה עבד נהדר. למה כאן לא ימצאו את זה לדעתך?
כן, אגב, זה כבר לא מודל גרמני, זה כבר מודל אירופאי, כי בהרבה מאוד מדינות יישמו אותו. אז אני אומר, כי לדעתי זה היה, הפתרון הזה היה על המדף, הוא היה קל, הוא היה ישים, לא היה בטוח מה יותר טוב, האם המודל הגרמני או המודל של החלט, מה הוא יותר טוב, ויצאו עם זה במהירות לדרך. אבל אני אומר, זה בסדר, לקחו החלטה כזאת. אני חושב שהיום הגיע הזמן לנטוש את המסלול הזה ולעבור למודל, יש שר הכלכלה הוא מדבר על מודל של חלט גמיש, או מודל גרמני שהוא די דומה, זה כמעט אותו דבר, וזה מצוין לדעתי, זאת הדרך, כי זה מעודד לשמר את העובדים במקומות העבודה, ולשמר אותם, וזאת הדרך. ולדעתי, הנתק הזה בין דורש עבודה, בין העובד, ממקום העבודה, ככל שהזמן חולה,
קיים
קושי להחזיר אותו. אנחנו רואים דורשי עבודה שהם כבר לא נמצאים בשוק עבודה מאז מרץ, הסיכויים שלהם לחזור בעיקר צעירים, וגם מבוגרים מעל גיל 55-60, הסיכויים שלהם לא גדולים לחזור. זה משבר שיקח זמן, זה לא יהיה חצי שנה, לא שנה, זה ייקח כמה שנים, אנחנו רואים את המשבר
בהיקף
היותר קטן של 2008, שלקח כמה שנים להגיע לאחוזי אבטלה נמוכים.
לסיום, אני רוצה לשאול אותך, במסגרת ההערכות שלכם, וההערכות שלכם לשלושה שבועות הקרובים, תקופת הסגר, בכמה אתם מעריכים שיזנק מספר דורשי העבודה, אלו שיחתמו אצלכם, כן.
אז אני אמרתי, אני לא רוצה להתנבא לגבי ההיקף המספרי. אני אמרתי את מה שאמרתי, אני מאוד מקווה שהמעסיקים יחשבו היטב לפני, ומי שאני מקווה שמי שמסוגל לספוג את הזמן הזה של בין החגים, לפני ובין החגים, לא לעשות את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה גל קטן.
הביטוח הלאומי אגב מעריך שמדובר בין 200 ל-300 אלף בני אדם שישלחו הביתה. לכם אין הערכות מהסוג הזה?
לא הייתי רוצה לנקוב כרגע במאות אלפים, אני לא יודע, אני מאוד מקווה שזה יהיה בהיקפים הרבה יותר נמוכים.
רמי גאור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך, ושתהיה שנה טובה וקלה עד כמה שניתן.
שנה טובה ובריאות איתנה.
אמן, הכי חשוב, תודה.
תודה.
טוב, שמענו קודם את דקלה אהרון שפרן מספרת לנו על שוק מחנה יהודה בירושלים. הוא ימשיך לפעול במהלך תקופת הסגר. מה זה אומר לגבי השווקים האחרים? עוד מעט ננסה לברר. הממונה על המאבק בקורונה מכל מקום, רוני גמזו, החליט לאפשר את פעילות הסוחרים במקום הזה. שלום טלי פרידמן, יושבת ראש ועד סוחרי שוק מחנה יהודה, שלום לך.
צהריים טובים, יאיר.
מה הייתה עלולה להיות המשמעות של סגר שני עליכם?
קריסה. זה היה ממש מה שנקרא להוריד את הגרדום על השווקים.
עד כדי כך, כן.
עד כדי כך. אף אחד לא היה עומד בסגר שני, ובמיוחד לא שמדובר ממש בערבי חג. לא חג אחד לפנינו, אנחנו מדברים על כל חגי תשרי. זו התקופה הטובה ביותר כמעט בשנה של הסוחרים. וזה היה משמעותי. רוב הסוחרים גם נערכו מראש והזמינו סחורות רבות לקראת החגים.
ברור.
והמשמעות של זה, זה אנחנו מדברים על נזק במיליוני שקלים. אני חושבת שההישג שהיום הובא לפתחנו, הישג גדול מאוד.
בהחלט. את יודעת אגב אם הוא כולל גם שווקים אחרים? היית בקשר עם ועדי סוחרי שוק במקומות אחרים בארץ? למה רק אתם ישאלו אחרים?
זה לא רק אנחנו, חשוב לי לומר.
אוקיי.
לא יכול להיות מצב כזה, אנחנו לא נאפשר איפה ואיפה. דין של שוק אחד כדינו של שאר השווקים במדינת ישראל.
אוקיי. Okay.
כדין שאר השווקים במדינת ישראל. לא ייתכן מצב אחר. אנחנו הובלנו גם במאבק הקודם של הקורונה את חוד החנית של המאבק לפתיחת השווקים בארץ. מן הסתם עשינו זאת בשנית בעזרת ראש עיריית ירושלים משה ליאון שסייע לנו רבות. והוא היום בבוקר קיבל את העדכון מהפרויקטור גמזו בדבר פתיחת השווקים. אנחנו מחכים כמו שאר השווקים בארץ לקבל את המתווה וליישם אותו.
מה זה אומר? בואי תתארי לנו איך נראית.
זה מאוד זהה למתווה הקודם שעמדנו בו, שבו הרשויות מתחייבות לתחום את השווקים, להעמיד סדרנים בכניסה לכל שוק ביחד עם מדידת חום.
כולל פקחים.
בנוסף על החנויות עצמם כמובן לעמוד בתנאי התו הסגול, ואנחנו רוצים להבין עדיין לפרטי פרטים, וזה עדיין לא בידינו, מי הם העסקים החיוניים.
אוקיי.
מי נכלל בתוך הרשימה.
כלומר, יהיו עסקים בתוך השוק שלא יוכלו לפתוח.
בוודאי שלא. אוקיי.
תגידי, הפקחים מסתובבים אצלכם בשוק, את יודעת שחילקו דוחות לעסקים, ללקוחות שלא עמדו בכללים המחויבים?
זה קרה לאורך כל החצי שנה האחרונה. לאורך כל החצי שנה האחרונה.
איך הייתה תנועת הקונים אגב?
זה משטרה או אכיפה עירונית, כל אחד לפי תחום אחריותה. הייתה אכיפה מאוד מאוד מוגברת. אני חושב שזה, לא ניתן להימנע מכך. אנחנו מדברים על שווקים בתקופת קורונה, ואנחנו רוצים שאנשים ימשיכו להגיע אל השוק בזכות העובדה המאוד מאוד בסיסית.
שבטוח אצלכם.
שאנחנו נמצאים במרחב הפתוח, ולכן זה הרבה יותר בטוח.
שפתוח ובטוח, כן. תגידי, מה קרה למחירים פתאום? אנחנו כבר מתחילים ממש להרגיש אותם עולים כלפי מעלה, ענבים, אבטיחים, קראתי גם מלפפונים וכרוב.
אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה משהו שגם אותו אנחנו נוכל לסייע לסוחרים להסדיר בתקופה הקרובה.
מה זאת אומרת? למה זה בכלל קורה? מה, יש מחסור?
מעבר למה שיש מחסור כרגע במלפפונים, אנחנו מדברים על דברים אחרים, כוח קנייה שהוא אחר, של סוחרים יחדניים אל מול רשתות שיווק שהן מגיעות לשוק הסיטונאי ורוכשות ממנו את הסחורה. אחוזי הרווחים הם מאוד 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 נמוכים. מה שרשת מזון גדולה יכולה להרשות לעצמה לתת במסעים של עגבניות בשקל או שני שקלים, שוק מחנה יהודה או כל שוק אחר בארץ לא יכול לעשות את זה, ולא כי אנחנו לא קופרטיב. כל סוחר ניגש בנפרד אל השוק הסיטונאי ומשם הוא רוכש את ה...
כמה עולה כאילו מלפפונים היום אגב הבוקר?
היום בבוקר עוד לא הייתי בשוק, לצערי אני מדברת איתך מבידוד בבית, כמו עוד 150 אלף איש שקיבלו איכון שלא בצדק.
טוב, יש לי טוב כמובן.
אני לא חושבת שהמחירים ירדו בהרבה, אני אשמח להתבשר אחרת.
אוקיי, לא, אנחנו מקבלים פה בצבע הכסף הרבה מאוד פניות של מאזינים שמדברים על משהו לא טוב שקרה לרמות המחירים, ותהינו אם זה בגלל שהסוחרים, יש עליהם עכשיו כל מיני כללים שאולי זה מגדיל את ההוצאות שלהם והם מגלגלים את זה ללקוחות.
אני ממש בספק, הדבר הזה לא יכול להתבצע. אני חושבת שהסוחרים מדברים איתנו על כמות רווחים שהוא קטנה, מכיוון שהם מאוד מאוד רוצים לבוא לטובת הקונה. אבל צריך להבין שמה שסוחר הולך וקונה מהשוק הסיטונאי הוא מחיר אחר ממה שרמי לוי או כל רשת מזון אחרת מקבלת. אבל אנחנו יודעים להתחייב שהמלפפונים שיגיעו לביתו יחזיקו מעמד למעלה משבועיים במקרר ולא יום יומיים. אנחנו מדברים על חומר גלם איכותי אחר.
אוקיי.
וכמובן שיש עוד לעשות בעניין.
טלי פרידמן, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה.
תודה רבה.
שיהיה חג שמח ובריאות כמובן. את מתי את בבידוד?
בבידוד שלא בצדק.
שלא בצדק?
לא בצדק.
יפה, את גם מתווכחת, אבל מיישמת. את בבית, לא יוצאת, כן?
בבית, לא יוצאת.
את מוכנת, אל תשכחי את זה.
עוד נצא למחאה, 150 אלף איש.
איי, איי, איי. רגע, מה זה 150 אלף איש? שנייה, רגע.
150 אלף איש שקיבלו הודעות מהשבק שלו, שהן אינן מוצדקות. ואנחנו בהמתנה, הגשנו ערעור, אני למעלה מ-4 ימים כבר מחכה לערעור.
עד מתי את אמורה להיות?
השישה ימי עסקים לחכות לערעור עד ה-21 לחודש.
רגע, אבל כשאת מערערת, את צריכה לבוא ולהגיד מה? שלחו לך הודעה שהיית במקום מסוים ולא היית בו באמת?
לא. ישבתי במרפסת ביתי.
ומה אמרו לך בהודעה של השבק?
שזה עבר לשלוחה 2, קו 2 לערעורים.
לא, אבל מה טענת? הם בעצם, מה טען האיכון? שהיית איפה?
הם לא רשאים לפרט את זה. קו 2, שלוחה 2, מה שנקרא של השבק, יצאו קשר עם האנשים. למעלה מ-150 אלף איש נשלחו הודעות בטעות בשבוע האחרון.
מה את אומרת? טוב, אנחנו נבדוק את זה, זה מעניין. אוקיי, בסדר.
זה מאוד מעניין.
ואם את יוצאת מבידוד, אז תבדקי מה מחיר המלפפונים ותתקשרי אליהם. תודה רבה, טלי פרידמן.
תהריים טובים.
גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. כן, באיילון צפון העומס תנועה ממחלף משה דיין עד קוממיות, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום וממחלף ההלכה עד גלילות. דרומה יש עומס ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה וממחלף חולון עד קוממיות. כן, בדרך 6 דרומה עמוס מיוקנעם אלית עד מחלף אליקים ולכיוון צפון. אנחנו רואים עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד נדבר על חברות הביטוח ועל הדירוג שלהם, דירוג סביעות הרצון של הלקוחות, בין היתר. מיד חוזרים. 39 דקות אחרי השעה 4, רשות שוק ההון והביטוח מפרסמת היום את דוח השירות של חברות הביטוח. מי החברה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר, מי הנמוך ביותר, וגם החברות שבאמצע די מעניינות, אני חושב. שלום אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון והביטוח והחיסכון, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, מה בדיוק בדקתם ואיך דירגתם?
אוקיי, אז קודם כל אני אציין ואומר שמדובר פה במדד שאנחנו מפרסמים אחת לשנה,
כן.
והמטרה שלו היא מאוד פשוטה, להסתכל לא רק על המחיר שחברת הביטוח נותנת לי, אלא גם על השירות.
Mm-hmm.
ולשאלה שלך...
רגע, המחיר, אותו... במחיר, במחירים לא התעסקתם בכלל?
לא, כמובן שמבחינת כן. מחירים אנחנו משקפים גם במחשבונים שאנחנו מפרסמים
כן.
לציבור בענפי הביטוח השונים, יש שם לא מעט כניסות, ויש כאן שקיפות גם לגבי המחיר. אבל אנחנו, במסגרת המדד, רוצים לתת שקיפות גם בנושא של השירות. ולשאלה okay. שלך,
כן.
הנושא של השירות נמדד מבחינתנו, המדד, יש, הוא מורכב בעצם ממספר מדדים נוספים קטנים שמרכיבים אותו. אחד זה רכיב התביעות, זאת אומרת, אנחנו בוחנים איך חברת הביטוח מתנהלת כלפיך כמבוטח, תוך כמה זמן היא משלמת, וגם בעצם את שיעור אישורי התביעות אותה אצל כל חברה בעצם.
Okay.
דבר נוסף, אנחנו גם מבצעים עשרות אלפי סקרים כלפי כל חברה, ובעצם באותם סקרים בודקים מה סבירות הרצון של לקוחות, והאם הם ממליצים על אותה חברה. אנחנו בודקים גם, מוסיפים למדד את הרכיב של תלונות הציבור שמגישים בגין אותה תלונה, זמני מענה בטלפון, ולאחרונה הוספנו גם רכיב דיגיטלי בשביל לראות איך חברות הביטוח נותנות שירות הרבה יותר דיגיטלי ונותנים להם תמריץ בהקשר הזה.
ואז לוקחים את כל הפרמטרים האלה ויוצא ציון.
נכון, יוצא ציון.
אז בואו נלך לדירוג. ממקום ראשון, ניקח את החמישייה הפותחת וכמובן נלך אחר כך גם לסוף הרשימה. האמת היא חמישייה פותחת, לא, כמה חברות ביטוח כבר יש פה. בוא, אני נלך על החברות הטובות שקיבלו את הציונים הכי גבוהים, על השתיים הראשונות.
כן, אז תראה, קודם כל המדד נותן מידע לגבי, מדד כולל, לגבי כל ענפי הביטוח.
כן.
ושם אנחנו רואים מספר חברות שזאת ביטוח ישיר, ביטוח חקלאי, שומרה ושירבית בחלק העליון. יחד עם זאת, אני רוצה לציין שיש שתי חברות ביטוח דיגיטליות חדשות, שנתנו להם ראשונה רישיון לא לפני כשנה וחצי.
מליברה ווישור?
נכון, ליברה ווישור. העניין הוא שהמדידה לגבי ווישור וליברה היא עדיין לא הייתה מלאה. היא הייתה מלאה לגבי ליברה ברכב רכוש, ושם אנחנו רואים שליברה באמת מובילה את הטבלה ונמצאת בראש הטבלה עם הציון הגבוה ביותר בתחום רכב רכוש, שזה תחום מאוד מאוד נפוץ בקרב המבוטחים והוא חשוב.
ברור.
יחד עם זאת, בשאר ענפי הביטוח, כמו ביטוח דירה או ביטוח חובה, לא היו מספיק נתונים, כי אלו חברות ביטוח צעירות ואין הרבה תביעות ואין מספיק נתונים בשביל לתת את המדד הכולל. אבל גם שם ברכיבים מסוימים, כמו סביעות רצון של לקוחות, גם בענפי הביטוח האחרים, אנחנו רואים שבחברות החדשות הדיגיטליות, שזאת וישור וליברה, אז הציונים
גבוהים.
מאוד גבוהים.
אוקיי, וחברות הביטוח הוותיקות יותר, כמה הן רחוקות מבחינת הציון שלהם לעומת חברות הביטוח הדיגיטליות?
החברות המסורתיות, גם בחלק העליון, אנחנו יכולים לראות את הפניק, הכשרה, הראל, כלל.
לפי הסדר הזה? כלומר, הפניקס נמצא בטופ?
לא, אני מדבר, הפניקס, בוא נגיד שמהחברות המסורתיות, והגדולות יחסית, שומרה ושירבית וביטוח חקלאי, מהחברות המסורתיות הן חברות קטנות, אבל מבחינת חברה גדולה, שיש לה היקפים גדולים של תביעות, אז הפניקס באמת בו מובילה ולאחר מכן הכשרה. מה שחשוב לומר שמבחינתנו זה לא רק כלי בידי המבוטחים, זה כלי שהוא מתמרץ את חברות הביטוח להשתפר אחת.
להשתפר ולהצטיין, בטח.
בדיוק, ולכן יש פה אפקטיביות מאוד גדולה, ואנחנו רואים שיפור מדי שנה בקרב החברות, גם אם המבוטח, בוא נאמר, אני ואתה עכשיו מדברים, ולא כל המבוטחים מכירים את הכלי הזה ומשתמשים בו שהם קונים ביטוח, אבל לאט לאט אנחנו רואים מגמה של עלייה, גם שימוש בכלי, וכמובן שיפור מתמיד בקרב החברות.
זה יפה, זה יפה. זה אומר שזה מדרבן אותם להצטיין ולהצליח יותר ולתת שירות יותר טוב. תגיד לסיום ותשובה קצרה ברשותך, כי אין לנו כל כך הרבה זמן. בדקתם גם דברים שקשורים אולי לתקופת קורונה? כלומר, נגיד מי החברה שבאה לקראת הלקוחות שלה יותר מהאחרות בתקופה הזאת?
כן, שאלה מצוינת, כי באמת פרסמנו לא מזמן מדד הקורונה, נקרא לו, בתחום רכב רכוש, ורצינו לבדוק איזה חברות נתנו מעבר למה שהן חייבות למבוטחים.
מי הצטיינה?
אם אני זוכר נכון, אין לי את זה מולי, אבל חברת...
לא, אז אם אתה לא זוכר, אז אל תגיד.
אני זוכר את המובילה שחברת הראל שם הייתה בראש הטבלה, אבל שוב, חשוב לומר שגם שם הרכיב, שאותו מדד היה מורכב, גם איך נתנו מעבר למבוטחים, אבל גם בחדשנות. זאת אומרת, הראל אפשרה מוצר יחסית ייחודי שנתן מענה טוב בתקופת הקורונה, ובעצם יכלת לשלם עבור כמה שאתה נוסע.
אוקיי.
לאט לאט זה גם נכנס בשאר החברות.
תגיד, אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת. בתקופת הסגר שבא עלינו עכשיו ביום שישי, שלושה שבועות, מה אתם ממליצים ברשות שוק ההון והביטוח? אתם ממליצים להקפיא למשל ביטוחי רכב אם בן אדם יהיה בביתו ולא יצא לעבודה?
כן, אז תראה, לגבי ביטוחי הרכב, אנחנו אפשרנו ב-2012, הכנסנו שינוי בפוליסה שבעצם חייב את חברות הביטוח, כאשר מבוטח פונה אליהם ומבקש לבצע הקפאה, אז בעצם יש הקפאה של הפוליסה, והוא זכאי בגין ההקפאה הזאת להחזר כספי. יחד עם זאת, פרסמנו בנוסף גם הוראות לחברות הביטוח, שיאפשרו את זה גם בענפי ביטוח אחרים, כמו ביטוח דירה או ביטוח עסקים. מה שכן, בנושא הזה חשוב מאוד לבדוק בין אם זה סוכן, מול סוכן הביטוח או מול חברת הביטוח, ולוודא, אם לצורך העניין יש לי עסק קטן ואני לא פותח אותו, יש קיצועים שכן חשוב שהם ימשיכו להיות בתוקף, כי חס וחלילה אם יש שריפה בחנות,
נכון,
ואני לא מחוסה למרות שהחנות סגורה,
אז זה אפשרי ואפילו כלכלי להקפיא ביטוח, אבל צריך לשים לב מה בדיוק אנחנו מבטלים, כדי שלא נהיה לא מחוסים לדברים שיכולים לקרות גם בתקופת הסגר.
נכון.
אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון והביטוח והחיסכון, תודה רבה לך.
תודה לך.
שנה טובה שתהיה.
שנה טובה.
שוב שלום לכתבנו שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות.
שלום, שלום יאיר.
בוא נדבר קצת על טיסות. נתב"ג נשאר פתוח, אבל יש מישהו שיודע להסביר לציבור, בעיקר אלו שכבר קנו כרטיסים או רוצים לרכוש, איך זה בדיוק יעבוד, אם בכלל?
כן, תראה, בוא נגיד כך. בעצם מה שאתמול אמרו בדיון המיוחד, אני מזכיר לך שעניין נתב"ג הוחרג מישיבת הממשלה המפורסמת שלשום, זה שלמעשה לא יוסיפו חברות התעופה עוד טיסות, כלומר אם ישראל עכשיו רוצה להכפיל את טיסותיה ליוון כי היא רואה שיש ביקוש, מה שהיה עד אתמול בשעות אחר הצהריים במחשבים של רשות שדות התעופה, זה גם מה שיישאר. חשוב לומר, יש הרבה מאוד טיסות שהיה להן מקומות, ולכן אנחנו כן רואים היום התנפלות של אנשים שאומרים, אוקיי, אנחנו נברח. בעצם יאיר, בשבוע הבא, אם אתה לצורך העניין קנית כרטיס טיסה ליוון ועוצר אותך שוטר או פקח ובודק מדוע אתה מחוץ לבית, אתה שולף את כרטיס הטיסה, מראה לו, ובעצם אתה באותו רגע פטור מאותו סגר. ברשות שדות התעופה יאיר מבקשים להגיע 4 שעות לפני הטיסה, אמור להיות יחסית למה שראינו בחודשים האחרונים, הייתי אומר לחץ, אם תרצה לחץ מבורך, כמובן תלוי את מי שואלים, והרבה מאוד אנשים שמתכוונים לצאת מהארץ. אני מזכיר שני דברים מעניינים. קודם כל, קרואטיה, שהייתה מדינה ירוקה, ויש אלפי ישראלים שקנו כרטיסים לקרואטיה כתוצאה מזה, נכנסת שוב, כמו שפרסמנו אתמול לראשונה, לרשימה של המדינות האדומות, מה שאומר שמי שחוזר משם יהיה בבידוד, למעט מי שמגיע בארבעת הימים הקרובים, ואז הוא עדיין בפטור. נשארו לנו יוון ובולגריה, בלי בידוד גם כשחוזרים. תהיה יציאת מצרים רצינית מאוד, יאיר, גם ליוון
והיירופו. כך זה נראה. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, תודה רבה.
תודה, יאיר.
דיווחי תנועה עכשיו. דרך ירושלים, תל אביב, עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך רחוב צפון העמוס משפעים עד מחלף גשר השלום בנתניה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ונדבר עוד טיפה על ההסכם שנחתם עם האמירויות. מיד. 8 דקות לפני השעה 5, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
שלום. אנחנו כאן בארץ, אבל איננו לעבר וושינגטון די-סי.
כן, תשמע, טוב, הסכם שעוד ידובר בו הרבה מאוד, גם מבחינה כלכלית כמובן. תגיד, שמענו שראש הממשלה היה צריך לקבל ייפוי כוח מאחד השרים שלו כדי לחתום על ההסכם הזה.
נכון, זה סיפור די מדהים. ראש הממשלה כבר, כשהוא היה לטיסה, בעצם פתאום התברר שמי שיכול לחתום או יש לו איזה ייפוי כוח לחתום על ההסכם הזה, זה בכלל שר החוץ, במקרה הזה גבי אשכנזי, ולכן לשכת שר החוץ מקבל פנייה מהיועץ המשפטי לממשלה, מהמשרד המשפטים, בעצם שהוא צריך להעביר לראש הממשלה נתניהו ייפוי כוח לחתום על ההסכם. הוא נתן לו אחרי שקודם כל הוא ראה את הנוסח של ההסכם ווידע שיופיע בו הסעיף שבסופו של דבר ההסכם לא ייכנס לתוקף עד שהוא לא יעבור את אישור הממשלה והכנסת. כאמור,
ואז הוא נאות לתת לראש הממשלה ייפוי ואז, כוח לחתום.
כן, סיפור די מדהים איך דבר כזה,
כן,
אגב, גם צריך לשאול איך דבר כזה מתגלה ברגע האחרון, אתה יודע, היו עסוקים כנראה מרוב הקורונה, טיפול
במהות,
בקורונה, במהות של הקורונה, כן. ולכן שכחו את הנושא
במהות
הזה.
במהות של הקורונה ובמהות של ההסכם. טוב, אין לנו הרבה זמן, ספר לנו קצת על לוח הזמני, מה צפוי?
אז ב-5 מתחילות בעצם הפגישות של הנשיא טראמפ עם שר החוץ הבחרייני ושר החוץ של איחוד האמירויות. ראש הממשלה שלנו ייכנס ב-6:30 לפגישה שלו עם הנשיא הנשיא טראמפ, כן. בשבע בערב. הטקס עצמו, צריך לומר, 45 דקות בלבד הוא צפוי להימשך. נראה כמובן כמה מסכות יהיו שם וכמה קפסולות. אותם, כן. ואחרי אותו הטקס, אחרי 45 דקות של הטקס, יהיה ארוחת ערב מרובעת של כל המנהיגים. ונשאל את השאלה, האם בימי קורונה יהיה לחיצת יד או לא?
תהיה, בטח שתהיה, לא? בעצם לא יודע. טוב, לא יודע. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה, תעדכן אותנו לגבי לחיצת היד, בהמשך. הדיווח משוקי הכספים עכשיו. 200, שלום, אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים מארנינגס השקעות.
שלום, שלום יאיר.
כן, ספר לנו, מה קורה בשווקים?
אנחנו ממשיכים עוד יום, יום שני של עליות שערים אחרי הבשורות על סגר, אבל השוק מפנים שדווקא הסגר הזה צפוי לאפשר לרוב הענפים והפעילויות העסקיות או הפעילויות היותר תורמות לתוצר ולכלכלה להתנהל, אז אנחנו עולים, תל אביב 35 עולה בחצי אחוז, תל אביב 125 עולה ב-6 עשיריות האחוז, תל אביב 98 עשיריות האחוז, זה ככה מושפע גם מהמגמה העולמית, אם אנחנו מסתכלים על אירופה, עליות של כחצי אחוז באירוסטוק 50, הדאקס בשליש האחוז, אם אנחנו מסתכלים רגע לארצות הברית, אז אנחנו שומעים שני דברים מעניינים היום, אחד, נתון מהותי של מדד מנהלי הרכש, שהתפרסם והוא טוב בהרבה, כלומר הציפיות שם של המנהלים בתעשייה הגדולה הן ציפיות חיוביות ואופטימיות על השוק, זה נתון חיובי ומעניין, ואנחנו שומעים שפייזר במרוץ החברה האמריקאית כנראה צפויה להגיש את הבקשה לאישור חיסון לקורונה הראשונה כבר באוקטובר הקרוב, זה דוחף את השווקים לעליות, אנחנו עכשיו עם הנאסדק שעולה ב1.5%, עם ה-S&P כמעט אחוז, אנחנו בתחילת יום המסחר, זה נראה טכנית יחסית חזק, כנראה הולכים לעוד יום של עליות שערים חזקות גם בארצות הברית.
אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים, ארנינגס השקעות, תודה רבה לך.
תודה לכם יאיר. שנה טובה.
גם לך, שנה טובה, שנה מצוינת. עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי. העורך רונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן, תכנה השידור שלנו, אילן אזולאי, אוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, תהיו בריאים. שלום, שלום.